יורם כהן, לשעבר ראש השב"כ, שלום לך ובוקר טוב.
בוקר טוב לך.
מה שלומך?
בסדר, ברוך השם מצוין.
התכנסנו לדבר על, על הסיפוח או על החלת הריבונות ברמת המקרו, אבל סתם כמי שעמד בראש ארגון חשוב לנו מבחינה ביטחונית, השב"כ למשל צריך להיערך לסיפוח או שהוא נערך?
הוא נערך בכל התפתחות, בטח אוסף מודיעין, מנסה להעריך את המשמעויות של כל החלטה, את התגובה של הצד השני, בין ברמה מנהיגותית מדינית, בין ברמה של המנגנונים, של הרחוב, שארגוני הטרור מסכמת, נקרא לזה, תובנותה, ומציג אותם לממשלה, למעלה, לקבינט. ובמקביל הוא נערך מודיעינית, אולי מול היוש, קצת יותר טוב, אבל אני לא חושב שהוא זקוק למירה שלי או שלכם או של מן דהוק, אתם מבינים? מבינים את הפקידים.
אבל אם כבר התכנסנו, בוא בכל זאת נגיד על זה כמה מילים, איך אתה רואה את הסיטואציה?
של איזה סיטואציה?
לקראת חלת ריבונות, בעוד אולי חודש, משהו כזה.
אולי אני אנסח את השאלה שמעניינת אותי כדי להרים לך לדעתך. האם בסופו של דבר, השטחים האלה, האם זה משנה? המהלך הזה מבחינתנו, מבחינת המתנחלים, היישובים ביהודה ושומרון שאמורים להיות מסופחים בישראל, האם לא בסופו של דבר מדובר כבר ביישובים ישראלים, באזרחים ישראלים, הם לא כבר חלק ממדינת ישראל, האם זה באמת משנה משהו?
זה משנה, לפי דעתי לא הרבה, על אף שזה נשמע כאילו תמוע מה שאני אומר, אל מול הסיכון. אבל ברשותכם אני רוצה לומר מילת פתיח, כן? אני אומר את דעתי במובן הזה, ואני לא קשור לשום גוף כן. פוליטי, לא תנועה ולא שום גורם אחר. לגבי העניין עצמו, אני חושב שהממשלה, שכבר קמה, ברוך השם, צריכה לתת לנו יעד מדיני אל מול הזירה הפלסטינית, כפי שהיא צריכה לעשות מול יעדים אחרים, בתחומי הביטחון, בריאות, כלכלה וכדומה. אם אני הייתי מייעץ להם, אני הייתי אומר שאנחנו צריכים להגדיר, כיוון שפוליטית קצת קשה לעשות את זה, אבל הייתי מנסה להגדיר מה לא להגיע כיעד. והדבר הראשון הייתי אומר, הייתי מגדיר בצורה ברורה לעולם, לישראל, אבל גם לעולם, ואומר, מדינת ישראל איננה יותר הולכת לכיוון של שתי מדינות לשני עמים, לפחות לא בשנים הקרובות. בגלל איומים מעזה, בגלל ההתפתחויות שיכול להיות גם באיוש בעתיד, בגלל אירוע מצב הביטחון במזרח התיכון, ובגלל עוד סיבות. ובעיקר בגלל סיבה ביטחונית, אנחנו לא יכולים לעשות את המהלך הזה, גם יש אנשים שמאמינים שזה נכון. הדבר השני, לא פחות חשוב, ואולי לא פחות מסוכן, זה להגיע למדינה אחת. וברגע שאנחנו אומרים שאנחנו לא רוצים להגיע לא לשתי מדינות ולא למדינה אחת, כל אחד בגלל הסיכונים שלה, שהם להידרדר לשם אפשר במרכאות, ואני חושב ששניהם יהיו טרגיות לנו ולהם, בשני הפתרונות, אני חושב שאנחנו צריכים להסתפק ביעד צנוע יותר, שהוא נקרא אוטונומיה פלוס. או יש חלק, נקרא לזה המקילים, קוראים לזה מדינה מינוס. אבל זה עניין של סמנטיקה. ואם אנחנו אומרים את הדבר הזה, אנחנו צריכים לקבוע כמה עקרונות. לא פוגעים בשום הסדר במאפייני מרכבי ביטחון הקיימים, לא פוגעים בהתיישבות, וגם לא פוגעים כמובן באתרים קדושים.
יש סתירה,
לא
יורם
כהן. סליחה, אספתי כן. רק לסיים עוד שתי דקות. לא מבצעים שום מהלכים שהם בלתי הפיכים לשינוי המציאות, שאולי פעם נגיע לאיזה סוג של הסדר. זה מה ש... עכשיו, אם אנחנו יודעים לאן אנחנו רוצים להגיע, שזה אוטונומיה פלוס, אנחנו יכולים להגדיר לאן אנחנו הולכים גם בנושא הסיפוח. גם בנושא הסיפוח. אני באופן אישי חושב שהתוכנית של טראמפ היא תוכנית טובה לישראל. מרכיבי הביטחון הם לטובתנו, ירושלים אצלנו, יש גיבוי להחלת ריבונות, הפליטים לא רלוונטיים. לפלסטינים יש יתרונות שבסוף התהליך יש להם מדינה, ויש היבטים מסוימים שהם צריכים לעשות עד לשם.
רגע, אם יש גיבוי אמריקני להחלת ריבונות, למה לא ללכת על החלת הריבונות?
אני אסביר. כי אני חושב שהחלת ריבונות על 30%, כפי שכרגע מדובר, לא ראינו מפות סופיות וכו', שזה כ-10% זה התיישבות, ביהודה ושומרון, ו-20% זה כל מה שנקרא בקעת הירדן המרובה. זה, מי שרוצה לדמיין, זה מדרך אלון עד נער הירדן, כולל מהצפון עד מצדה. כלומר, זה מאות קילומטרים. המשמעות של הדבר הזה, שאתה לוקח 30% מיהודה ושומרון, אתה מקיף את הפלסטינים 360 מעלות ביבשה, מבחינתם, הם מובלעת בתוך הבטן של ישראל, יריחו תהיה בבושקה בתוך בבושקה, מובלעת בתוך מובלעת, כי צריכה להיות מחוסה משני הצדדים, ואנחנו צריכים להשקיע ים כסף בגדרות, בבטש, בשערים חקלאים, ובערעור מצב הביטחון. וניפוץ החלום הפלסטיני, אף מנהיג לא יכול לקבל את המהלך הזה, זה נכון שהם לא נמצאים במסע ומתן, נכון שהם לא מדברים עם האמריקאים, נכון שאפשר להביא לפתחם חלק מהאשמה של ההתגלגלות לאירוע הזה, זה נכון. אבל הם, לדעתי לא יכולים להקל, לדעתי לא יכולים, לא הם, לא העולם הערבי, לדעתי גם לא העולם המערבי, ולא בית הדין בהאג, לא יכול להקל 30% מתוך יהודה ושומרון, במרכאות לעבור להחלת הריבונות בשטח ישראל. זה נכון שיש עוד דבר שצריך לומר, שהפלסטינים צריכים לקבל כ-15% החזר בתוך שטח, במרכאות תוך קו הירוק, בתוך 48, בנגב ומקומות אחרים. כלומר, זה לא רק 30% אלינו, אנחנו צריכים לתת להם חזרה 15% בתוך שטח מדינת ישראל. אפרופו, מה זה ריבונות? אז אם אני מסכם את דבריי, אני חושב שמהלך כזה גדול של סיפוח, גדול של סיפוח של כ-30%, הוא עלול להוביל, עלול לערעור מצב הביטחון, למשבר עם היחסים מדינות ערב, למשבר עם אירופה, ומה שאני הכי חושש, גם אם לא יקרה כלום, כלום, יהיה שקט טוטלי, מה שאני הכי חושש, שאנחנו בעצם מתדרדרים לאופציה להתהוותה של מדינה אחת דה פקטו, שזה אסון למדינת ישראל היהודית והדמוקרטית.
אבל לא טראמפ מדבר על זה ולא נתניהו מדבר על זה, והעניין הוא שבכל המגעים שלנו עם הפלסטינים בעבר, או מתוך המגעים, די ברור שהם לא מוכנים לדבר איתנו, לא על ריבונות ולא על ירושלים מאוחדת לנצח נצחים, ובעבר ראינו שגם לא על ויתור על זכות השיבה, והשאלה אם זה לא לוקח אותנו למקום שבו אנחנו צריכים לקבוע את עתידנו כאן, ולהדכן אותם, כי יחד זה כנראה לא הולך.
נכון, אני מקבל, ואני חושב שהפלסטינים עשו הרבה מאוד טעויות ברמת המנהיגות שלהם, גם באי קיום מסע ומתן פרודוקטיב עם מדינת ישראל, עם ממשלת ישראל, גם בסירובים, גם בתקיפה של ישראל בעולם, במאבק המדיני, גם בהשמצות נגד ישראל, גם בהסתה נגד ישראל, וגם בתמיכה בטרור בעקיפין, דרך תשלומים מחבלים. כל זה אני בעד. אבל הם קשורים אלינו. זה משקולת על הרגל שלנו. שזה במקרה אנשים, אני אתן את זה רק כדימוי. ברגע שהם שוקעים, אנחנו שוקעים אחריהם לביצה. אנחנו לא יכולים להעיף אותם. לא יכולים לבעוט אותם החוצה. הם פה ואנחנו פה. ולכן אנחנו צריכים לחיות ביחד. ואני אומר את זה בהקשר של מה שאמרת, מה האינטרס הישראלי. לעניות דעתי, האינטרס הישראלי זה ללכת למשהו יותר צנוע, שזה סיפוח של הגושים. הגושים, גם לדעת אבו מאזן, אולי הוא לא יגיד את זה בכל רם, אבל אני אומר לך ששמעתי את זה מהאנשים הכי בכירים כולל ממנו. הם מבינים שהגושים הם על הקו הירוק, הם חלק מגוש עציון, רמות, מקומות אחרים, גבעת זה, פסגת זה, מקומות האלה, הם יהיו חלק ממדינת ישראל בכל הסדר.
ומה אתה עושה עם ההתנחלויות שאותן אתה לא מספח?
רגע, אבל זה מתחיל מזה שאנחנו לא מגדירים לאן אנחנו רוצים ללכת. אם נגדיר שאנחנו הולכים לאוטונומיה פלוס, יכול להיות שאנחנו נגדיר אחד, את הגושים אנחנו מספחים, אנחנו עושים היפרדות בשער, ככל שהדבר אפשרי, בכל הסממנים האחרים, ואיפה שאפשר לקנוס לתוך השטח הגושי שלנו אנחנו קונסים, וככה אנחנו יכולים נפתור 80-90%
אבל יום כל, כיוון שאמרת שסרטטת את העקרונות שלך, אחד העקרונות היה שלא פוגעים בהתיישבות.
כרגע, ודאי.
אז אני מנסה להבין מה אתה עושה עם היישובים שאותם לא סיפחת, שלא נמצאים בגופי...
ויש שם הרבה מאוד אנשים. אנחנו נוטים תמיד כשאנחנו אומרים התנחלויות מבודדות, לחשוב שמדובר שם באיזה 200 איש.
וכמה כבשים.
כן, מדובר על הרבה מאוד אנשים.
ברור מאוד, אבל אני אסביר. ראשית, אין לי פתרון לכל, יש לי פתרון למה להימנע. להימנע משתי מדינות ולהימנע מנחת. אם את זה אנחנו מבינים, אז אנחנו צריכים כל מה שאנחנו מסתכלים על המצפן, למה לא להגיע. לאיזה דיזסטר לא להגיע. לאיזה ביצה לא לשקוע. אחד, שתיים. אם אנחנו הולכים לאוטונומיה פלוס, אנחנו יכולים להגדיר לעצמנו, לפי דעתי, מה השטח שלכאורה אנחנו מוכנים לתת. לא בטוח שהם יקחו, אבל מה אנחנו יכולים לתת להם? אנחנו הולכים לגבי הגושים ומספחים אותם לישראל. ממשיכים להגן על בקיעת הירדן כמו היום, ולדעתי אין, לא תהיה שום בעיה, כי אתה לא יכול לנפץ את החלום, ואני הייתי עושה עוד כמה דברים מול הפלסטינים, ביזום שלנו, שלא פוגע לא בהתיישבות, לא בביטחון, לא במקומות קדושים, לא בשום דבר. הייתי מצמצם סממני כיבוש, למשל עושה להם רצף טריטוריאלי בין שטחי A, הייתי מרחיב את אפשרות התנועה, את העבודה בישראל, מנסה לייצר שם מנועי מנועי צמיחה.
אבל אתה לא מפנה התנחלויות, או שכן?
בשלב הראשון בוודאי שלא.
מה זה בשלב הראשון?
כרגע אנחנו, אם הולכים לסיפוח, הולכים רק לגושים. הגושים, אנחנו לא עוברים את ה-10%.
באוטונומיה פלוס או במדינה מינוס של, של, של
אסף, עוד מילה, עוד מילה. אני רק אסביר. בהתיישבות, בכל ההתיישבות, הגושים ולא גושים, גושים ברור שזה פחות, אבל כל ההתיישבות אנחנו לא עוברים את ה-10%. פה אנחנו מדברים על 30%. הדבר השני שניתן לעשות, ואפשר לעשות, ולפי דעתי גם רצוי לעשות, ללא תוכנית טראמפ, אנחנו יכולים לתת שווה ערך באחוזים, משטח C, שאם אנחנו יודעים איך תראה המפה עתידית, או קרוב לוודאי, נגיד שטחים שקרובים לשטחי A וכדומה, לתת היום, שהם 60% משטחי C, לקחת 10% מזה או 8%, או סדר גודל דומה למה שאנחנו מספחים, להעביר את זה לפלסטינים, לריבונותם, משטח C לשטח B. בואו נעשה צעדים שהצד השני יוכל יותר להקל, יוכל יותר לדבר בציבור בצורה נורמלית, הם לא יאהבו את זה, כי זה חד צדדי, ברור. אבל מול העולם, מול הג, מול הציבור שלנו אפילו, אני חושב שצריכים ללכת את צעדים כאלה יותר בקונצנזוס, יותר במדרגיות, לא בגלל שאנחנו יכולים לעשות. הנשיא היום, מחר הוא יכול להיות שהוא לא יהיה. ושיהיה לנו פה מאומות, ואולי יהיה לנו אלימות, אולי יראו עלינו מעזה, ואולי נדרדר למצב לא טוב. מי יגן עלינו? שאנחנו נספור לא עלינו את מתנו, מי אומר את זה? שהערבים, הפלסטינים, הברברים האלו עשו כל מיני... ברור שכל החיים נלחמתי בהם, ואני אומר את זה מדי פעם.
מי הגן עלינו בעבר? מי הגן עלינו כשנסוגנו מרצועת עזה? וגם אז אמרו, כמו שאתה אומר, תהיה לגיטימציה בינלאומית? אין לכלום.
אחד, אני לא אמרתי, ושתיים...
לא, כמו שאתה אומר עכשיו, אתה מדבר עכשיו על הצורך לייצר איזושהי לגיטימציה. לא הייתה לנו אף פעם, וכל פעם שנלחם לא תהיה לנו גם.
אבל אם אתה עושה מהלך שהוא באופן דרמטי, לבד מארצות הברית, מהנשיאות הנוכחית, הוא לא מקובל על שום גורם בעולם. אתה מנפץ להם פה, שאתה לוקח 30%, רק תחשוב על הדימוי הזה, שהם מוקפים 360 מעלות בטריטוריה ישראלית. לא פתרת את בעיית ירושלים, לא פתרת את בעיית עזה. הצבא עדיין ממשיך בביטחון, ההתנחלויות עדיין במקומם, והם רובם עוד 30% שטח מישראל. באוויר אתה שולט, במעברים אתה שולט. חבר'ה, זה דבר שהוא לא בר עיכול.
אבל כשאתה מדבר יורם כהן...
רגע, בוודאי אל מול מה שהובטח להם בעבר. אני לא חושב שזה, אני חושב שזה פתרות בהיבט של שתי מדינות. אבל מול מה שהם היו, בסרט שהם היו, בדמיון שהם היו, בחזון שהם היו...
לא, אז על זה אני רוצה לדבר איתך, על הסרט האהוב על הדמיון ההוא, כי כשאתה מדבר על לא לנפץ את החלום הפלסטיני, הרי כל הטרור שלהם כל השנים נגדנו, היה בחסות החלום הזה.
אני לא יודע אם הוא היה בחסות.
אולי צריך, וזה הכיוון של טראמפ בגדול, להגיד להם, יש שינוי כיוון, החלום שלכם לא יתגשם, ואם אתם רוצים לצאת עם משהו, כדאי לכם לשנות כיוון, כי הזמן לא ישחק לטובתכם.
את זה אני מקבל, פתחתי ואמרתי. אני בדעה לא לדבר יותר על שתי מדינות, קודם כל בישראל כמובן, בתפיסת עולם. ובדי לא בשנים הקרובות. שתיים, אבל לא להידרדר למדינה אחת. מצב שהם יהיו בתוכנו, כמו אור של ג'ירף, מפוזרים, מנותקים, בלי שום חזון אמיתי, כן? כי יש להם הרבה אתגרים להגיע עד שהם יגיעו, אם יגיעו למדינה הרלוונטית. הם יתאמו בנו.
אבל אם אתה לא, אבל סליחה שאני חוזר על השאלות, כי לא קיבלתי על התשובה, יורם, תעזור לי, אבל באמת, אבל בבקשה, יורם, תעזור לי להבין. כל עוד אתה לא מפנה התנחלויות, הסיפור הזה של הג'ירף, הוא נשאר אותו דבר, במה שינית את המצב.
אבל אתה מחמיר את המצב מבחינתם. אנחנו, עכשיו אני מדבר על חלק מהאנשים, בסדר, אני, בוא נדבר עליי. אני, לא היה דבר בידי. לפני 50 שנה, בריאה עתידית כמובן, כן? והייתי מייעץ למי שקיבל את ההחלטות לגבי ריבונות ירושלים. אני הייתי אומר, חבר'ה, בשביל מה אנחנו צריכים את ג'בל מוקבה? בשביל מה אנחנו צריכים את סורבהר? בשביל מה אנחנו צריכים את איסאוויה? בשביל מה אנחנו צריכים את ערם? בשביל מה אנחנו צריכים את כל המקום? 200-300 אלף אנשים יושבים היום על ירושלים, שעיר שאני גר בה, והם תושבי ירושלים. בשביל מה? שהילדים שלהם יעשו לנו פיגועים והתאבדו אצלנו. הם תושבים. עכשיו, אנחנו נכניס 2-3-4 מיליון אנשים לאותו מצב של תושבות, אבל הם לא היו אזרחים. סוג של תושבות, או סוג של פלסטינים, עוידים אותנו, ובתוכנו.
כן, אבל אף אחד, גם לא נתניהו לא מתכוון לעשות מהם אזרחים, גם הוא מדבר, אפילו נדמה לי נאום בר אילן ההוא, כשהוא השתמש בביטוי מדינה, הוא דיבר על מה שאתה קורא לאוטונומיה פלוס או מדינה מינוס.
כן, אני מקווה מאוד, אני לא יודע מה נאמר אז, וגם היום אני לא יודע מה הבנות עם האמריקאים, יכול להיות שיש הבנות דיסקרטיות, יכול להיות שיש הבנות בקריצה, אני לא יודע. גם אמרתי שזה קצת סמנטי. אני חושב שאנחנו חייבים להגדיר לעצמנו, קודם כל מבחינת החברה בישראל, יש ממשלה רחבה. בואו פעם אחת נשים את הדברים על השולחן, נגיד, למה אנחנו הולכים לפלסטינים ב-20 שנה האחרונות. לא לשתי מדינות, לא למדינה אחת. אבל אם אתה אומר לא למדינה אחת, אתה לא עושה צעדים להידרדר לשם. ואם אתה לא הולך לשתי מדינות, אתה לא עושה צעדים לאפשר את זה. אז אתה הולך לאוטונומיה פלוס, אתה מגדיר יותר, אתה עושה צעדים יותר מדודים, יותר מדודים. למה לסכן מצב ביטחוני שקט יחסית?
אז אני אשאל אותך על המצב הביטחוני הזה. יורם קון, כשאתה בעצם אומר, ואני שומע את הדברים האלה גם מאחרים, לא ללכת למהלך הזה כי מצב הביטחון מול הפלסטינים...
לא, מהלך יותר קטן,
כן,
לא מהלך הגדול.
כן, כן, אבל מזהיר מפני מצב הביטחון מול הפלסטינים שעלול להתערר. אתה בעצם, מה אתה אומר? אתה משאיר את קביעת עתידה של מדינת ישראל בידיים של אבו מאזן. לא ירצה מהלך מסוים, יאיים באלימות, ואז אתה תגיד, חברים, זה עלול לדרדר את מצב הביטחון כאן.
אני עד עכשיו לא דיברתי על אבו מאזן ועל האיומים, ואם הזכרתי אותו, הזכרתי אותו
לשלילה. מצב הביטחון, מול מי?
לא, אבל אני לא אומר בגללו, אני אומר מה טוב לנו. אני כל הזמן חושב מה טוב לנו. אם זה גם טוב לפלסטינים, אני מרוצה. אבל אני חושב מה טוב לנו, אני פשוט חושב שהצעד שאנחנו עושים, בגלל שאנחנו יכולים, ובגלל שיש לנו גיבוי מנשיא ארצות הברית, הצעד הזה הוא צעד או לא שלם, או גדול מדי. א', אתה לא מציע להם כלום. אתה אומר להם, תשמעו חבר'ה, אני החלטתי, הנשיא האמריקאי נתן לי גיבוי, אני לוקח 30%. אחרי שאתם תעשו א', ב', ג', שתגיעו לשין, תדברו איתנו על מדינה, נראה מה יישאר ממנו. זה דבר שהוא בר עיכול. אנחנו חייבים ללכת לצעדים מקבילים מולם, גם אם הם לא משתפים פעולה במרכאות. בוודאי שכל דבר שניתן להשיג בהסכמה עדיף על משהו בכפייה. ברור, לכולם זה ברור. אני חושש פשוט ממצב, לא קשור לאבו מאזן, לא בטוח שייתן הוראה כזאת, אבל הציבור יגיב כפי שהוא יודע להגיב, כפי שהוא מבין מסרים. ויכול להיות שלא יקרה כלום, אבל אני חושב שאנחנו פה לוקחים על עצמנו סיכון לפוטנציאל נזק גדול, אל מול רווח, אני חוזר לשאלה הראשונה של אסף, אל מול רווח יחסית מוגבל.
אז מבחינת עתיד ההתנחלויות שמחוץ לגושים, אתה אומר, אני לא מפנה אותן, אבל אני רוצה לתת לפלסטינים תקווה שביום מסוים אני אולי אפנה אותם, למרות שאני לא מתכוון לעשות את זה.
ויכול להיות שאני אקנוס אותם לגושים גדולים שיהיו, ויכול להיות שלא, בהתאם להתפתחויות. אם נחליט שהאוטונומיה שלהם יש לצבע...
אבל זה לעקור, בוא נדבר גם... ברור, זה לעקור את היישובים.
אבל אני לא אמרתי שאני עושה, אבל לא אמרתי שאני עושה את זה.
לא, לקנוס אותם למקום אחר, זה לעקור אותם ממקומם.
אם תיווצר הסיטואציה שנגיע, אנחנו עוד לא שם. אנחנו עוד לא שם. אנחנו בשלב זה לא נוגעים בהתיישבות בכלל. לא פוגעים בשום פעילות ביטחונית של שב"כ, צה"ל, משטרה. הכל נמשך אותו דבר. מספחים, נגיד, את הגושים, שעל זה יש קונצנזוס גם במדינת ישראל, ואפילו הייתי אומר הבנה בצד השני, לא כוללת, אבל הבנה שזה גושים, ושאר הדברים הייתי הולך גם לקראת הפלסטין.
Okay.
מעביר להם אחוזי שטח, משפר להם את הכלכלה, ביזום, לא על חשבוננו, העולם תרום, אחרים יתרמו, okay. כל אחד במצב הכלכלי היום, אני לא יכול להבטיח גם את זה, אבל זה צריך להיות הכיוון. וממשיך את הפעילות, לא okay. פוגע בביטחון שלנו, ולא פוגע במצב האזורי שלנו, וגם, אני אומר שוב פעם, וזה המשפט האחרון, אני בעיקר חרד למצב החברתי הישראלי, שצד אחד, גם אם הוא 50% או 50% פלוס, עושה צעד כל כך משמעותי, כל כך משמעותי, זה לא עלייה במעם באחוז. ואם אין לנו קונצנוס בדבר כזה, זה יכול לקרוע את העם, וזה יהיה מאוד מאוד חבל.
מה חשבת על ההתנתקות, יורם כהן?
מה?
מה חשבת על ההתנתקות בהקשר הזה?
ההתנתקות, אני לא הייתי בתפקיד בכיר, אני חושב שההתנתקות...
בימים מהם לכל אחד הייתה דעה גם אם לא היה לו תפקיד.
אני אגיד, אני אומר ככה, קודם כל בדיעבד כל אחד הוא יותר חכם, אבל אני אומר את הדברים...
לא, בזמן אמת.
לגבי ההתנתקות, אני חושב ככה, קודם כל, אני חושב שלא היה לנו עתיד, באמת אני אומר, לא היה לנו עתיד אמיתי להתיישבות ברצועת עזה. זה דעתי. לראות את נצרים, אני ראיתי מה קורה שם, וכפר דרום ומקומות אחרים. זה, רק תחשוב, אפרופו מה שדיברנו על עכשיו, היישובים המנותקים לכאורה שאולי יהיו, מה המשמעות של לנסוע ברכבים מוגנים, ואם היינו חכים עוד שנתיים, הם היינו מביאים לאנשים שם במסוק, כמו שהגענו בלבנון.
לא, הפתעת אותי, כי קישבת איתך על זה על רקע ההערה שלך, שצריך למצוא קונצנזוס רחב ולא לקרוא את העם.
ברור, היא לא התקבלה בקונצנזוס, זאת טעות. אני חושב שזאת טעות. הדבר השני, זה לא הדיון כרגע, אבל הדבר השני, שברגע שאנחנו מאפשרים לפלסטינים גבול עם מדינה ערבית אחרת, שהיא לא נשלטת, לא מבוקרת, גם מעבר הגבול וגם שטח פתוח, זה פתח להתעצמות צבאית של ארגוני טרור שיכול להוות עלינו איום. וזה מה שקרה עוד לפני שחלמנו, אם חלמנו שהחמאס ישתלט. וזו הייתה, אני חושב, עוד, נקרא לזה אבן נגף, עליו שהיו הצהרות, שאם זה יקרה, אנחנו נתקוף, ניכנס לזה, ואנחנו יודעים היום טוב מאוד שיש לנו מגבלה משמעותית לכוח, אנחנו לא ממהרים לאבד חיי אדם, לא להיכנס לתסבוכות כאלו ואחרות. אז ההתנתקות לכן, שראינו בקרוב את עזה, אין שום סיבה בעולם שאנחנו נלך לסרט דומה ביהודה ושומרון. Okay. לכן אני מתנגד לשתי מדינות לשני עמים.
ואם זה נסיים, כי עוד רגע עוקרים אותנו פה מהאולפן, יורם כהן, לשעבר ראש השב"כ, תודה רבה על השיחה הזו.
תודה.
דיווחי התנועה.